עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
שלום, בוקר טוב, בוקר טוב, היי, כאן מיכל דליות כמדי יום שישי. יש לנו היום את השעה שעורכת ומפיקה מאיר הפרץ, שאחראי על השידור יציק הארון שלי שלנו, על הדיגיטל מיכל קדוש, ובפייסבוק לייב רון שהין. והנה אני בפייסבוק, אני רואה את עצמי בלייב. הטלפונים שלי כדי שאתם תתקשרו ותעלו לשידור, הטלפון הוא 1-907-2213, ואתן יודעות ויודעים שאנחנו אוהבות ואוהבים שאתם שולחות ושולחים לנו הודעות. זה נשמע מצחיק, אבל לא יעזור לכם, ככה זה ילך עכשיו, שאתם שולחות ושולחים לנו הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. טוב חבר'ה, הקיץ כאן, חלק מהקייטנות כבר עומדות להסתיים, ילדים עם ההורים בחופש, בנופש, אני שומעת על הצלחות, אני שומעת על אכזבות, לא פשוט, לא פשוט, תקופה לא נורמלית, ועכשיו גם המסך פה מולי, דיווח ראשוני על ירי מלבנון ברמת הגולן, אין שקט. אז אם יש לכם שאלות סביב כל העניינים האלה, חופש, קייטנה, גבולות, יריות, מקלטים, מה אומרים וכן אומרים, צרו איתי קשר. ובואו נתחיל, כבר יש לנו שעה וכבר יש לנו מישהו על הטלפון, אני אקח את השיחה הזאת. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה
שלומך? היי, שלומי טוב, תודה, אלן.
יש לי שאלה על ילד בן 5, הוא שלישי אחרי שתי בנות. יש לי איתו שתי, נגיד, בעיות. הוא ילד מקסים, הוא ילד טוב, שובב כמובן, ויש לי איתו שתי בעיות שהן לדעתי מתמזגות בבעיה אחת. קודם כל, הוא מכניס דברים לפה, כאילו מצחקים, וכל דבר הוא מכניס לפה, זה היה ככה מאז שהוא היה קטן. אני חשבתי שזה יעבור, כי אני יודעת באיזשהו גיל זה אמור לעבור, אבל הוא עדיין עושה את זה.
אוקיי.
והבעיה השנייה שהתחילה לדעתי באמת קצת בתחילת הקורונה או בשנה האחרונה, שהוא מתחיל להכניס אצבעות לפה. לא דווקא מוסס הגוגל, כאילו גם הוא פשוט נגיד יושב מול הטלוויזיה, מכניס אצבע, או קצת מתעופף, מכניס אצבע, ודווקא אני ניסיתי לשים לב אם הוא עושה את זה כשהוא מנסה הולך לישון. הוא כן עושה את זה כשהוא עייף, אבל נגיד אם הוא במיטה והולך לישון, אז אני חושבת ששמתי לב שהוא לא דווקא עושה את זה.
לא דווקא. אבל אני מניחה שזה קורה לו כשהוא מול הטלוויזיה, זה קורה לו, זה בטח לא קורה לו באמצע האוכל, וזה לא קורה לו כשהוא עם החברים שלו בגינת שעשועים. זה בדרך כלל, נכון?
לא 100% בטוחה, גם שעשועים באוכל לא.
אוקיי.
אם הוא שומע סיפור, אם הוא הסרט באמת.
תראי.
משחק לפעמים.
אני אגיד לך מה אני חושבת, כי אנחנו פה, זה באמת יהיה מעניין אולי גם לצפות וגם להבין יותר לעומק. בעיקרון, לפה יש תפקיד מאוד חשוב בהתפתחות של הילדים, אך כל החלק האוראלי מאוד 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 משמעותי, מגע בכלל והפה בפרט, וילדים קטנים באמת מכניסים דברים לפה כי שם הם חשים באופן הכי ברור את החספוס, את החלקלקות, הם מזהים דברים לפעמים על ידי זה שהם עוברים להם בתוך הפה. זאת אומרת, ההיכרות ראשונה של התינוקות נעשה דרך הפה, וזה אחד. עכשיו, מה שלדעתי קורה עם הבן שלך, זה שהוא הולך ומעצים את הצורך הזה. זאת אומרת, בהתחלה הוא רק היה מכניס כל דבר לפה, ואז כל הזמן מעירים לו תוציא, וזה לא טוב, וזה כן טוב, וזה לא טוב, ומדברים ומדברים ולוחצים ומדברים, וזה לא עובר, ולהפך, היום הוא כבר לא מחפש חפצים להכניס לפה, הוא כבר מכניס גם את האצבעות. עכשיו, בדרך כלל, זה כמו למצוץ אצבע. זה שהוא הכניס את הדברים לפה, וגלגל אותם בלשון, ועשה את ה... האלה, נכון, שמעת אותי עכשיו, והוא, בדיוק, והוא מעביר את זה, מלחי ללחי, כל הדברים האלה יש להם אפקט מאוד גדול של הרגעה, ואני רוצה להגיד לכם, ככל שהילדים גדלים, הם יותר בלחץ ובצדק, הם יותר חשופים לעולם, הם יותר מתמודדים עם קשיים, עם ילדים שמעליבים אותם, עם תסכולים שהם חווים, עם ההבנה שהם גדולים אבל עדיין הם גם קטנים, והדברים האלה גם הרבה פעמים מייצרים לחץ, יכול להיות שגם, את אומרת שגם הקורונה עוד חיזקה את זה, אז על אחת כן. כמה וכמה אנחנו יכולים לשים לב. אני בעצם רוצה להגיד לך, פחות מזה שאנחנו נחפש את הסיבה, והסיבות יכול להיות שמאלה שאני ניחשתי, אחד, החלק האוראלי שלו חזק, שתיים, הוא התרגל, שלוש, הוא היה בלחץ, ארבע, הוא משתמש בזה כסוג של הרגעה, וזה הולך באמת ונהיה יותר ויותר. אחד הדברים שאנחנו עושים, והם לא עוזרים, זה אומרים לו, תוציא את הידיים, תוציא את הידיים, תפסיק את הידיים, תוציא את הידיים, תחוץ את הידיים, תהיה חולה, יהיה לך חדקים, תוציא את הידיים, יהיה לך פצעים, שום דבר מהדברים האלה לא עוזר. א', כי בדרך כלל הילדים עושים את זה מבלי משים, הם לא שמים לב. ברגע מסוים, פתאום האצבע יצאו לו בתוך הפה, הוא לא שם לב אפילו שהוא הכניס אותם לפה. זה אחד. זה קצת כמו חיתות באף או כרסום ציפורניים. זה באמת... הוא גם עושה את זה.
פחות אולי כרסום ציפורניים, אבל כן, הקטע של האף.
של האף. הדברים האלה לפעמים הם גם עניין של חיקוי. תראי מה, דבר אחד אני כן יודעת, הערות לא תעזורנה. זה לא עוזר, זה לא עוזר, כי הילד עושה את זה באופן לא מודע, מבלי משים, ואז הוא מרגיש גם את טופה שהוא עושה את זה, גם מגעיל שהוא אוכל את הנזלת, גם טמבל שההורים שלו מהירים לו כל הזמן, והוא לא מסוגל להתאפק, גם אולי פה ושם חברים צוחקים או משהו כזה, זאת אומרת, בנוסף על הכל, הוא כאילו לא שולט בזה. אוקיי? אנחנו כאילו אומרים לעצמנו, ברור, הוא שולט, הוא בן חמש, הוא לא, הוא לא, הוא בן חמש, הוא עוד לא לגמרי שולט על כל הדברים, במיוחד דברים כאלה הם נעשים באמת מבלי משים ובאופן לא מודע. איזשהו סוג של צורך שאופ, ההרגל, ההתניה היא משהו בפה, והוא עובד עם הדבר הזה. עכשיו, אני חושבת שמה שצריך לעשות, זה לבוא ולהגיד לו, תראה, אתה עושה כל מיני דברים שאנחנו הערנו לך עליהם, שימי לב, טון דיבור מאוד מאוד נעים, כל מיני דברים שאנחנו הערנו לך עליהם כבר לפני המון זמן, אתה מכניס אצבעות לפה ותמיד זה ידאיג אותנו כי האצבעות מלוכלכות, אתה מכניס צעצועים ומשחקים לפה ותמיד זה ילחץ אותנו שמה תבלע וחס וחלילה יקרה לך משהו, אתה לפעמים גם מוציא נזלת מהאף ואוכל אותה ואנחנו תמיד מפחדים שיצחקו עליך. אין מה לדבר פה על בריאות, בריאות זה משהו מופשט. אומרים לילד, צריך להיות נקי בשביל הבריאות להתקלח. הרי ילדים מסתכלים על עצמם והם רואים שהם לא מלוכלכים. אומרים לו שיש חדקים. מה זה חדקים? תוכיחי לי, איפה? איפה את רואה? איפה? איפה? אני מסתכל, אין כלום. אני לא רואה שום דבר. מה זה הקשקושים האלה? צריכים להבין כל הדברים האלה, סכנה, סדר, ניקיון, בריאות, ערך של כסף, כל הדברים האלה הם מופשטים, והילדים לא מבינים אותם. לא... מבינים אותם. הם אולי משתפים איתנו פעולה או מחכים אותנו מתוך המקום שעשינו כנראה משהו בסדר והם משתפים איתנו פעולה. אבל לא מתוך הבנת הצורך של ההיגיינה האישית. גם אם הוא אומר, אני מצחצח שיניים שלא יהיה לי קריוס ובקטריוס. הוא מצטט מישהו. והוא מתוק יהיה ילד טוב והצלחנו לגרום לו לפתוח את הפה ולצחצח שיניים. לכן אין מה להגיד לו את כל העניין שזה לא בריא, אתה תהיה חולה, אתה... לא. להגיד לו, אנחנו כל הזמן הערנו לך, כי פחדנו שתבלע, פחדנו שתהיה חולה, פחדנו שיצחקו עליך. ואנחנו מבינים שכל ההערות שלנו לא עוזרות. ואנחנו לא רוצים לעשות סתם דברים שלא עוזרים ואולי אפילו מכעיסים אותך. כי אנחנו לא כעוסים גם בסיכומו של דבר. אנחנו יודעים שהתרגלת. מה שכן, בגלל שמילים לא עוזרות, דיבורים לא עוזרים, מאמי, אני, אין טעם, לא נעיר לך. אבל כל פעם שנראה את האצבעות שלך בפה, או שיש לך משהו בפה, או שאתה מכניס את האצבעות עם הנזלת לפה, אנחנו פשוט נבוא ונוציא לך את האצבעות מהפה. אמרת והלכת, ועכשיו אני תשת תדעי שאת הולכת לעבוד קשה, רק מזכורת לא תקבלי על זה, אבל במשך שבוע את הולכת לעבוד, כי מה קורה? אנחנו במטבח ואנחנו צועקים לו, ירון, תוציא את האצבעות מהפה, כל מיני דברים כאלה. לא, מה שאומרת לך מיכל דליות, מסכנה שלי, זה לעזוב כל מה שאת עושה, ללכת ולהוציא לו את הידיים מהפה, ממש, ככה.
זה פחות או יותר מה שאני עושה עכשיו.
זהו, זה מה שיש. עוד, שוב, ושוב, ועוד, ועוד, ושוב, ושוב, ועוד, ועוד, ופעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם. עכשיו, אם יש לו אח או אחות שהוא אוהב אותם, כי זה, יש פה סכנה, כי לעשות את זה רק עם שיתוף פעולה, אתה רוצה שאני אבקש גם מרוני שיעשה את זה ויעזור לך, כי בעצם אנחנו עושים את זה כדי לעזור לך, בגלל שאתה לא מרגיש ולא שם לב. אנחנו okay. עוזרים לך בזה שאנחנו מוצאים את הידיים מהפה. והוא יגיד, לא, אני לא רוצה, כי מערכת היחסים בין האחים, יש בה גם תחרות, גם קנאה, גם כל מיני דברים, באופן נורמלי. אין פה שום דבר חריג בדבר הזה. אבל אם הוא יגיד, כן, נגיד, יש אח גדול, דוד גדול, שמי, צריכים לגייס פה את רובן, את כל מי שרק אפשר. זה פשוט להוציא את הידיים מהפה, ולא להוציא יחד ב, מה, מי שלי, אתה יודע, הידיים, לא. לעבור, בום, להוציא את הידיים.
פשוט להוציא לו את הדברים מהפה, או את
האצבע
מהפה, בלי להגיד שום דבר.
בלי. את הודעת פעם אחת שזה מה שאת הולכת לעשות מהיום, ומעכשיו זה מה שאת עושה את זה. עכשיו, אני אומרת לך שוב, העבודה היא של המבוגרים, שהולכים לעשות את זה. כי הילד ימשיך ויעשה את זה הרבה כרגיל כל הזמן. הוא באוטומט שלו, הוא לא שם לב שזה קורה לו. אבל אז אתם עוברים ומוציאים, עוברים ומוציאים, עוברים, וזה יקרה 10, 15, 30 פעמים ביום. אני אומרת לך, זה חתיכת עבודה. קחי את זה בחשבון ברצינות. תראי, למשל, אם את הולכת עם הילד לבריכה או לים, והוא במים והוא משחשך, הוא לא דוחף את האצבעות לאף, הוא לא עושה את זה. הוא עושה את זה באיזשהו, ברגעים של מנוחה קוגניטיבית, נקרא לזה, שמצרפת אליה גם מנוחה רגשית. וזה משרת אותו, ואנחנו, עצם זה שאנחנו מוצאים את היד מהפה, אנחנו רוצים לייצר איזשהו נתק בין המצב הרגשי שלו להרגל. וזה עבודה. פשוט להוציא. להודיע לו שלא תעירו לו יותר מהיום, זה לא עוזר, זה לא עובד, אולי אפילו זה גם מעליב אותו ומרגז אותו, אבל אנחנו לא מוותרים, זה הרגל רע, וכן רוצים לעזור לו, ולכן פשוט כל הזמן נעבור ונוציא לו את הידיים מהפה. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ככה, ככה את אומרת לו. שמי, זה אמור לעבוד. זה אמור לעבוד יותר מכל הדברים האחרים. אני יודעת ששמים לילדים מראה, הם מכניסים את הידיים לפה למרות המראה. יש עוד אפשרות, וזה להגיד לו בשביל שזה לא יקרה ולעזור לך אם אתה רוצה, ואפשר להראות לו סליחה על ההשוואה, למרות שהיום אנחנו מוקצה, אבל מייקל ג'קסון היה שם על כל אצבע פלסטר, אז אפשר, הוא לא יודע מי זה הגבר, אפשר רק להראות לו זמר נורא ידוע, או לא צריך לתת לו את הדוגמה, אבל להגיד לו, הדרך לעזור לך, קראנו על זה באינטרנט, הדרך לעזור לך, ואז את חובשת לו כל אצבע.
אני חושב שהוא יכניס את זה בכל
לא עם פלסטר, אלא עם קצת תחבושת ועליו פלסטר, ממש חתיכת עבודה, הוא לא יכניס, הוא בטח לא יכול להכניס את זה לאף כשזה חבוש. לא פלסטר קטן שקוף כזה, אלא כמו, איך קוראים לזה? פד, נו, כמו ששמים על פצע, גזה כזאת, קטנה כזאת, ואז את יושבת ובינתיים את מפנקת אותו, עשר אצבעות לי, איזה צחוקים, איזה כיף, ואת שמה לו ושמה לו, וצבע כל פעם שיורד לו את שמה לו חדש, ובינתיים את צריכה לעשות מנוי גם בבית חרושת לגזות, אבל זה גם פתרון.
אפשר לנסות קודם את השיטה
הראשונה. אפשר הכל, אבל העניין הוא להודיע לו שלא מהירים לו יותר, כי זה לא עובד ולא רוצים לפגוע בו ולהעליב אותו, אבל לא מוותרים על לעזור לו להפסיק עם זה.
השאלה, אם נגיד אמרתי לו, אם אתה מחליט משחק לפה, אני
מוציאה
ולוקח.
למשל, מה?
זה לא יעזור לך.
למשל, הוא משחק מונופול ואז הוא לוקח את הקוביה והוא מכניס לתוך הפה?
לדוגמה, או לגו, זה לא חייב להיות גם דברים קטנים, זה יכול להיות גם דברים יותר גדולים, אבל
תראי, עשית את זה כבר פעם? אני מניחה שעשית את זה וזה לא עבד.
התחלתי עם זה לאחרונה, אבל אני לא בטוחה אם התמדת את זה כמו
שאתה. אז את יכולה גם להגיד, ברגע שהוא שם את זה בפה, תעשי משהו אחר. תגידי לו, אני מפסיקה לשחק, עזוב, זה מגיל אותי. מגיל אותי, אני לא רוצה שאני לגוע בחלקים שהם רטובים. לא, לא רוצה. אני גמרתי לשחק.
אבל הוא משחק גם לבד, זהו.
אבל אם הוא משחק לבד, אז לא, אז לא הוציא לו. להגיד לו, ואם משחק לבד, אני פשוט באה ומוציאה. זה מלחיץ אותי, זה מדאיג אותי, אני לא מוכנה לדבר הזה. להיות קצת יותר תקיפה.
ויש עניין להגיד, אני לוקחת את זה אליי, או שזה לא משנה? או שאפשר פשוט
כל משחק שאתה מכניס לפה אני לוקחת ולא תוכל לשחק בו יותר. שמי, אפשר לעשות הכל וכמעט הכל חוץ מלהשפיל את הילד, כמעט הכל תקף, כי אנחנו באמת רוצים לעזור לו לעשות את זה. אבל השאלה אם את מתמידה בזה באמת ואם זה עובד. אני הייתי אומרת רק להוציא לו. אם משחקים איתו, להגיד, הפסקתי לשחק, זה מגיל אותי, אני לא רוצה לגעות בדברים שרטובים מהפה של מישהו. לא, לא. קומי ולכי.
כן.
וקומי ולכי, הוא כבר יסדר, הוא ילד טוב. הוא ילד טוב, הוא מתוקי.
כן.
עכשיו, מישהו אחר יגיד, זה נורא מעליב. אבל מצד שני, אני לא רוצה לשחק עם דברים שהיו בפה של מישהו. עזבו, זה מגעיל, נו. גם אפשר להפגיש את הילד עם הדבר של, עם התוצאה האמיתית של הדבר הזה. כי יום אחד החברים יגידו לו את זה גם. אז אם כבר עדיף שהוא יחווה את זה בבית, ואני אעזור לו ללמוד לא לעשות את זה יותר. ממינה?
אוקיי.
תחשבי. תחשבי, כל דבר שאין בו השפלה. יכול להיות שזה יכעיס אותו, זה קצת אולי אפילו טיפה יעליב אותו, אבל כמו שאמרתי, עדיף שזה יקרה בבית, ולפני שחברים יגידו לו, איך מגיל, אל תיגע בי אתה עם נזלת, שזה כבר, זה גם יגרום לו להפסיק, אבל זה כבר ממש נורא מעליב. אבל אני רוצה שתדעי שגם בזה הוא יום אחד הוא יתקל. וזה בעיקר יגרום לו לא לעשות את זה ליד חברים.
בינתיים אני רואה את כל החברים שלו
עושים את זה. אז הנה לך, חבורה, כל החבורה למדו אחד מהשני כנראה.
כן.
איי, 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 כן. טוב, יאללה.
תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום. ולמאזין השני. שלום.
שלום, מיכל, בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר טוב, שלומי טוב, תודה רבה.
קודם כל, אני חייב להגיד לך שאני שומע אותך כמעט כל שישי, ואני לומד ממחמון, וזה פשוט תענוג.
אני שמחה, זאת הכוונה. יופי, אני שמחה. כן.
ככה, אז יש לי שני ילדים, הגדול בן 4, הקטן בן 2.5. הגדול הוא כל הזמן מפחד להישאר לבד בבית. זאת אומרת, אנחנו איתו בבית, אבל הוא מפחד להישאר לבד בחדר.
אוקיי.
Okay. אם אנחנו בסלון, אז הוא איתנו בסלון, והוא לא מוכן ללכת לחדר המשחקים. אם אני הולך לשירותים, הוא רוצה להיות איתי או להיות צמוד לדלת. הוא כל הזמן מסתובב אחריי, רק שנינו לבד בבית. אם הוא עם אח שלו, הוא יכול לשחק איתו בחדר משחקים, הוא יהיה איתו לבד בסלון, אין לו בעיה, אבל הוא פחד להישאר לבד בחדר, גם אם יש איתו מישהו בבית.
אוקיי, תראה. תמיד, מה שקורה כאן, תמיד שני דברים, אני זוכר שגם דיברתי על זה בשבוע שבר, אחד, אנחנו תמיד מנסים למצוא סיבה, אבל אני אומרת משהו אחר, אני לא יודעת אם אני ידע אי פעם את הסיבה, זה יכול להיות מהקורונה, זה יכול להיות כי הוא רגיש, זה יכול להיות שפעם פתאום הוא גילה את עצמו לבד בחדר, וזה נורא הלחיץ אותו, ומאז הגוף, הנשמה, ציפור הנפש שלו, זוכרת את הדבר הזה, זה יכול להיות כי יש שם איזשהו רווח מאוד גדול, רווח פסיכולוגי, שמדברים איתו ואומרים לו כן, ולא, ולא, וכן, ולמה אתה פוחד, ולך לבד, ולך, זה, וכל הדברים האלה. אז את הסיבה לא לגמרי נדע, וגם אם נדע, נבין. אבל כבר אי אפשר תקן, זה משהו שכבר היה. מה שאנחנו תמיד מסתכלים זה מפה עכשיו קדימה. איך אנחנו עוזרים לו? איך אנחנו משחררים אותו מהדבר הזה? ואני חושבת שני דברים, תשמע, אם היית איתי והיית בקליניקה, הייתי בודקת מה קורה כשהוא הולך אחריך. האם אתה אומר לו, אבל אני כאן, אתה לא צריך לפחד, אני רואה אותך, אני שומע, אתה יכול להישאר בחדר. יש על זה, אני מניח, זה נכון? לפעמים זה קורה?
אני אומר לו, אני לא אומר לו אין לך מה לפחד, כי הפחד כבר קיים, אז זה לא
נכון,
אני
אגיד,
אין לך מה לפחד. אבל אני כן אומר לו, אני פה, אני מסתכל עליך, אני לא הולך.
אוקיי.
אני שומע אותך, אתה...
אבל למרות זה,
כן
זה לא...
אני כן מציע לו תחושת כן. ביטחון.
אבל זה לא עובד, למרות זאת הוא הולך אחריך.
זה כאילו, לא עובד, אבל אני לא. יכול להגיד לך שאם נגיד בבוקר אני מתארגן דעת לעבודה ולוקח אותו לגן, והוא מול הטלוויזיה, והוא שוקוע בטלוויזיה, הוא לא שם לב שאני לא נמצא בחלל, אז הוא בסדר.
אוקיי,
אבל
אוקיי.
אם הוא פתאום קולט, אבא, איפה אתה? אז אמר לו, אני פה בחדר, ואז הוא בא אחריי.
הבנתי. ואז הוא בא אחריך ואתה מאיר משהו? אתה אומר לו איזה משהו?
אם זה כבר נהיה מטרד שהוא הולך אחרי לשירותים, אני לא מכניס אותו איתי.
טוב, זה, זה, זה איזשהו גבול מאוד ברור, שאתה אומר, לשירותים לא נכנסים, יש פה...
אני אומר לו, אתה יכול להיות ליד הדלת, אני משאיר אותה טיפה פתוחה, תשב פה, ואני, כשאני אסיים, אני איתך. ואת... אני אומר לו, אריאל, לא ללכת אחריי, או אני צריך להתארגן, זה לא נעים לי.
אבל הוא, אבל שאתה אומר לו, הוא לא הולך אחריך?
הוא הולך אחריך.
הולך, ברור. אז שים לב. אז בוא, בוא נגיד לך כמה דברים. קודם כל, לא להגיד לילד דברים כמו אריאל, אני מבקש לא ללכת אחריי, כי הוא ילך אחריך. זאת אומרת, כל מה שאתה אומר, והוא מה שהילד אמור לעשות, מה שאתה מצפה מהילד, אל תלך אחריי, זה כבר מפריע לי, או אתה יכול להישאר פה, את הדברים האלה אין טעם להגיד. אין טעם להגיד, כי בלב אחי הילד עושה מה שהוא רוצה. אז זה רק כאילו מחליש אותנו. אני אומרת דברים, אני מצפה שדברים יקרו, והילד לא משתף פעולה, ואני סתם זורקת דברים לאוויר. לכן את הדברים האלה, שמה הילד אמור לעשות, לא צריך לעשות. אני רוצה שתדבר בגוף ראשון רק אליך, רק אל עצמך. קודם כל, אפשר לעשות את זה במין סוג של מונולוג, ולהגיד לו היום אריאל, תקשיב, אתה אוהב ללכת אחריי? לפעמים זה בסדר, לפעמים זה אפילו מפריע לי. אני קודם כל רוצה שתדע שיש כמה מקומות שאליהם אני ממש, ממש לא אקח אותך, שזה השירותים, זה המקלחת וזה השירותים. אני גם מהיום לא אשאיר דלת פתוחה. שירותים זה מקום פרטי, אותו דבר. אני רוצה גם שהוא ילמד על עצמו, תבין. אני רוצה שהוא ידע ללכת לשירותים ולהגיד פרטיות, אני סוגר דלת. אני רוצה שהוא ידע לשמור על הפרטיות שלו. אני יודע שאם יום אחד, אני רוצה שיום אחד הוא יהיה במלתחה של הבנים, אם הוא ילך עם אמא שלו לבריכה, והוא יהיה בן שבע, והוא לא יקנה, היא לא תיקח אותו כבר לאנשים, והוא ייכנס לזה, אני רוצה שהנושא הזה של פרטיות יהיה סגור על עצמו. ואת זה הוא לומד ממך, זה א' ב' מודל, קודם כל. א' ב' מודל, דבר ראשון. אז אם אני מאמין שלך מתחבר למה שאני אומרת פה כרגע, אז למקלחת ולשירותים, הילד לא נכנס. לא, אני סוגר את הדלת. אתה רוצה לעמוד ולשמוע, אני מוריד את המים, אני מתקלח, אבל לא, לא נכנס. לא, אריאל. לשירותים, למקלחות, לא. גם אתה. עוד מעט אתה תהיה אבא, אתה תהיה איש גדול, אתה תהיה ילד גדול, אתה צריך לשמור על הפרטיות שלך. אתה בשירותים, אתה, רק אתה בשירותים. אבל אם אתה רוצה שאני אשמור, אני אעמוד מאחורי הדלת, אני סוגר, אני שומר. ברור, אני אפילו יכול לשיר שיר שתשמע אותי. עכשיו, זה אחד. הדבר השני, אז זה שניים בעצם. אחד, זה לא להגיד לו, אל תלך אחרי, אל תעשה, זה לא יעבוד. זה לא עובד בין כה וכה. אז אתה מבין, אתה אומר, ובעצם כאילו מחליש את עצמך, כי זה לא קורה. והדבר, זה אחד. שתיים, כן תשמור על המקומות שהם המודל המאוד חשוב גם לילד, לשמור על הפרטיות שלו ודברים כאלה. זה פשוט כמודל. והדבר השלישי, הדבר השלישי הוא דבר שאני תמיד אומרת, אני תמיד אתן קרדיט לחבר שלי, עובד סוציאלי וגם מדריך הורים כמוני, שעבד הרבה מאוד בעזה, עוד בצוק איתן, ממש לפני הרבה מאוד שנים, ושמה בעוטף עזה יש המון ילדים שמפתחים חרדות באמת, יותר כבר זה לא אני מפחד, אלא ממש חרדות בעקבות המצב, והוא בא וזה טריק נהדר והוא עובד, והוא עובד גם מהר. זה בעצם, בהמשך לשיחה שאתה אומר לילד, אוקיי, על השירותים ועל זה, אומר לו, וגם אני חשבתי על זה, שאתה אוהב ללכת אחריי, וזה חשוב לך. ולפעמים גם אתה, הוא גם אומר לפעמים אני מפחד, הוא אומר אני מפחד.
כן.
אוקיי. אוקיי. וגם אתה אמרת לי שלפעמים אתה מפחד, אז אני החלטתי, אמא ואני, אנחנו החלטנו, שכל פעם שאנחנו הולכים לאיזה מקום, אנחנו נגיד לך לאן אנחנו הולכים, ונזמין אותך לאיזה מקום בבית. עכשיו אני אגיד לך, אני רוצה שתבין איך זה יבוא לידי ביטוי. זה יבוא לידי ביטוי כך, אתה, הוא יושב בחדר, הוא משחק, אתה איתו, אתה מסדר את הבגדים, אתה מתכוון לעזוב וללכת לסלון, או ללכת למטבח, או ללכת רגע לחדר עבודה לקחת משהו, אתה מתכוון לעזוב. אתה מסתכל עליו, אתה אומר לו, אריאל, אני הולך לחדר עבודה לקחת ספר, אתה מוזמן לבוא איתי. ואתה הולך. אחר כך אתה אומר לו, הילד יושב בטלוויזיה, גם אם הוא מורכז, לא חשוב. כי אתה אומר לו, אריאלי, אני הולך לחדר לסדר את הקטנצ'יק, אתה מוזמן לבוא איתי. עכשיו, כל הזמן, זאת עבודה. אבל אני אומרת לך, אחרי שבוע אתה גומר עם זה. כי למה? בעצם אני רוצה להימנע מהשנייה הזאת שבהם הילד מרים את העיניים ולא מגלה אותך. בחלקיק שנייה הזה הוא נלחץ. ואז הוא הולך ומחפש אותך. זה כבר ה... נקרא לזה... זה כבר ה...
הנקודת האוטומט, על חזור.
בדיוק, האוטומט, על חזור. זה כבר מקום שהוא כבר... אין שליטה כבר, הוא לא יכול אחרת. וזה בדיוק הסיבה כן. שאנחנו לא יודעים מה היא. אבל זה קורה, החיבור הזה בין הקוגניציה לנפש, לגוף, הבא, 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 איפה אותה? מזה אני רוצה להימנע. ולכן אני אומר לו, לאן אני הולך? ואומר לו, ואריאל, אתה מוזמן לבוא.
אז זאת אומרת, בהתחלה הוא יבוא, ואחר כך וכבר הוא יגיד,
הוא יבוא.
אוקיי, בסדר?
ואז כבר ימאס לו שאתה מזמין אותו כל הזמן. הוא כבר לא יגיד, הוא יגיד, כן, בדיוק. ואז ברגע מסוים הוא גם יגיד, אוף. אוקיי, ממש ככה. אבל זה ייקח את הזמן שלו. לא יום ולא יומיים. לא יום ולא יומיים. אנחנו פה הולכים להתגבר על משהו שיושב חזק מאוד בתוך הילד. לא רק בנשמה, בגוף. זה כמו הילדים שהם לא עושים, הם לא הולכים לעשות צרכים גדולים בשירותים. הגוף שלהם ננעל. הם קטנים, אסור לשכוח, הוא בן ארבע. נכון שתמיד משווים אותו לקטן הזה, הוא הגדול, אבל הוא בן ארבע, הוא רק בן ארבע. וגוף ונפש מחוברים מאוד חזק. ואנחנו לא יודעים מה היה שם שגרם לחיבור הזה, איזה רגע, איזה חלקיק שנייה, איזה משהו שאמרו לו, משהו שהוא ראה באיזה סדרה בטלוויזיה, משפט שהוא שמע שהמבוגרים מדברים, והוא לקח את זה הפוך ועקום. אנחנו לא יכולים לדעת. אבל היום יש את החיבור הזה, שהוא לא מגלה אתכם, והוא נכנס לבהלה נוראית, ואז הוא רץ אחריך. אז לא רק שאני לא דוחה אותו, אני עושה לו הפוך על הפוך. אני מזמינה אותו.
עכשיו, זה בעניין הזה שהוא נגיד כל הזמן בא אחרי, הוא מתהלך אחרי מחדר לחדר, אבל זה שנגיד שאני רוצה שהוא יישב בחדר משחקים, וידע גם לשחק לבד עם עצמו ולא רק עם אח שלו, יכול להיות שזה יושב על אותו מקום, שלא להישאר לבד בחדר?
יכול להיות, ברור, כי ברגע שברגע, תראה, אם אתה יושב בסלון ומתעסק בטלפון, הילד יושב לידך ובונה 20 דקות, חצי שעה, משחק לבד. הוא רק בעצם רוצה, הוא מוכן את הלבד הזה, אבל עם נוכחותך. אתה מבין?
כן.
זה בדיוק העניין. זה לא שהוא לא משחק לבד, אתה רוצה שהוא ישחק לבד וישאר גם לבד אצלו בחדר. את זה הוא לא מוכן. הוא יודע לשחק לבד, כשאתה שם. אתה מבין?
כן.
הלבד זה האיום שלו. ועכשיו, מה שקורה היום, אנחנו גם לא יודעים מה, בוא נגיד הוא מפחד על אמת, נגיד קרה משהו, שמע משהו, הוא הבין משהו באופן מעוות, משהו קרה בחייו, שיצר אצלו חיבור בין הקוגניציה לרגש לגוף, כי אנחנו הרי הוליסטים, וכל פעם שהוא מגלה שהוא לבד, הוא נלחץ. והוא רץ לחפש אותך. אלו ההתניות שלו. אני את ההתניות האלה רוצה לשבור. ואני אוכל, זה בטח לא ישבר אם אני אדחה אותו ואני אגיד לו, אתה לא צריך לפחד, תהיה לבד, למה אתה רץ אחריי? זה לא יקרה, להפך, זה עוד יותר מלחיץ אותו. בוא נגיד, זה התחיל מלחץ מראש, אז עכשיו אני גם דוחה אותו, אז הלחץ גבר. אתה מבין? ולכן אני עושה לו פה הפוך על הפוך. ואני מודיעה לו, אני עוזבת, ואתה מוזמן לבוא. אז גם הודעתי לו, ועם הזמן, יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, לא נוצרו חלקקי השנייה האלה שהוא פתאום גילה שהוא לבד. זה לא נוצר, כי כל הזמן הודעתי לו. וגם אני כל הזמן אומר לו, בוא, בוא, בוא אחריי, אתה מוזמן. אני רק אומרת לו, אתה מוזמן, אתה מוזמן. עכשיו, בהתחלה הוא יבוא כי הוא מפחד. עם הזמן זה כבר יעצבן אותו. וגם עם הזמן לא יהיו חלקקי השנייה האלה שהוא בלחץ. אתה מבין?
כן.
זהו, זה אמור לעבוד. תתקשר עוד 3 שבועות, תגיד איך היה.
סגור.
אבל לעשות את זה בחוכמה, להבין איך, להבין שקשה לו, שהוא לא בשליטה על הדבר הזה, שזה מלחיץ אותו, וגם אם זה יושב על תשומת לב יתרה, אתה יודע, והוא מפעיל אותך, אז בכלל אני אומר לו, אתה בא ואתה, זאת אומרת, אני בכלל אומר לו, אני הולך ואתה מוזמן, אז כל הרווחים כאילו נעלמים שם, אתה מבין? אין, כן. בקיצור, זה לייצר שם חיבור אחר של הגוף נפש רגש, גוף נפש אחר לגמרי. וזה אמור לעבוד, אני מקווה.
אנחנו ננסה ואני בטוח שזה יעבוד.
אמן, כן.
אגב, אני קניתי את הספר שלך והוא פשוט מדהים, וזה מדריך שככה אני הולך איתו על כל בעיה, אז אני...
איזה, אורי, מה השאלה?
כן,
אוקיי. תקשיב, אני שולחת אותך לקנות את הספר האחרון שלי מלפני חודש, המתכון לגידול ילדים מוצלחים, אם אתה רואה או מה, אז אני גם אראה לך.
ראיתי את הכתבה בחדשות.
כן, בחדשות, כן, זה היה. תקשיב, זה ספר, צריכים לקרוא אותו לאט לאט, כל פעם פרק. קודם כל, כל סיפור פה הוא סיפור מרתק של ארץ ישראליות, מרתק. אבל יש שם גם המון מראי מקום של שרון פאר, של הסופר השני ואני, המחבר השני ואנוכי. וזה פשוט להבין מה עושים הורים, מה המשמעות של הדבר הזה, ואז לחשוב, נראה לי, לא נראה לי, מקובל עליי, מתאים לי, ובאמת להבין מה היה התפקיד של ההורים. אני גם שמעתי בה, אני לא יודעת אם הקשבת בשיחה האחרונה של ג'ודי לפניי, גם דיברה על המקום הזה. היא דיברה עם הבחורצ'יק מהאולימפיאדה, נכון, מהג'ודו, ג'ודי לפניי, עם פיטר פלצ'יק. ושוב גם, על מי הוא דיבר? על ההורים. תקשיב, התפקיד שלנו הוא כזה משמעותי, במקומות שאליו הילדים ילכו. וזה הספר, המתכון לגידול ילדים מוצלחים, פשוט להבין מהם המתכונים של ההורים שעשו את זה. אז תהנה גם מזה.
תודה רבה מיכל.
בכיף, שבת שלום, שבת שלום. ואני מזכירה לכם שהטלפון שלנו הוא 1-900-722-103, שהודעות וואטסאפ טקסט קצרות תשלחו ל-054-70-103-70, ואני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, חכו פה. שבתי אליכם, היי, אני כאן, ויש לנו שיחת טלפון. שלום.
שלום.
וברכה.
היי מיכל, מה שלומך?
נהלן, שלומי טוב, תודה.
חשוב לי לציין קודם כל בתחילת השיחה שלנו, אני ממש מתרגש.
היי, חמוד.
אני מאזין קבוע שלך, וגם אם אני מפקפק איזשהו שידור מסוים, אני נכנס לאפליקציה מיד.
אין עלי. שומע
את כל השיחות אחורה, ואז מופיע, השם שלך מופיע בבית לפחות 3-4 פעמים בשבוע.
תקשיב.
אני מעריץ גדול שלך, באמת.
תודה, תודה, אבל מה שאני רואה, תודה, תודה, ואני מה זה מוחמט ברמות, והמחמאות האלה שאני מקבלת מכם, תודה. והמחמאות האלה גם מחזקות אותי, אין לי ספק בכלל, ועושות את כל העבודה שלי לכדאית מאוד. אבל אני חושבת רגע עליך, עליך, על זוגתך, על המחויבות הזאת שלכם להורות. כי ההורות היום כל כך שונה מזו של פעם, כל הזמן יש דילמות שאין עליהן תשובות, ויש חוסר ביטחון, אז אני אוהבת את זה, יאללה. בוא תשאל הפעם.
השאלה שלי היא כזאת, יש לי 3 ילדים, אחד בן 2 עוד מעט, אחת בת 3 עוד מעט, ואחת בת 5. ממש כולם באוקטובר, אז אני אומר עוד מעט.
וואו, אוקיי.
יחסית הם די צמודים, בת 5 וה3, השאלה שלי עליהם, יש לי קושי בהירדמות של הלילה שלהם. זאת אומרת, זה בא לידי ביטוי שאני צריך, אני או אשתי כמובן, אנחנו צריכים להרדים אותם, לעשות טקס שינה. תמיד הם ישנים באותה שעה, שעה קבועה, אבל אנחנו צריכים לשבת איתם במיטה או בכיסא ליד, ולשים להם מנגינה מרגיעה, והגדולה בעיקר, היא רוצה שאנחנו נעשה לה דגדוגים כאלה בגוף. אני התחלתי כבר להגיד לה שהתחילה לקרוב לי היד, וכבר קשה לי מאוד, ויש לי קצת פחות, לפעמים היא כן עושה, לפעמים לא עושה, אבל בעיקר אנחנו צריכים לדעת את הפתרון, איך אנחנו יוצאים מהחדר, ולתת להם את העצמאות שלהם, שירדמו לבד.
וואי, א', אמרת ממש יפה לתת להם את העצמאות שלהם, אני רוצה גם שתדעו, גם כל מי שמאזין לנו, שברגע שנפטרת בעיית ההירדמות אצל ילדים, יש לזה השפעה מאוד גדולה על הרבה מאוד דברים, בקטע של עצמאות ואחריות גם בשעות היום. יש משהו מאוד עוצמתי בלדעת, לשכב, לשים את הראש, גם אם אבא יושב שם. יושב בשקט, לדעת לשים את הראש ולהכניס, הילדים מכניסים את עצמם למצב כזה מדיטטיבי של זאת עוצמה וזאת יכולת אדירה. עכשיו, מה קורה? זה שאמרתם לילדה, אנחנו בסיכומו של דבר, מתוך כוונה מאוד טובה, מקנים לילדים הרגלים, וחלק מההרגלים זה הרגלים גרועים, והבנות שלכן, במיוחד הגדולה, רגילה להירדם בתנאים מסוימים, עם דקדוקים בגב, עם מגע של אמא, עם הנוכחות, עם זה שיושבים במיטה שלה, זה המשקל, זה הכובד, זה המגע, זה הריח, זה התזוזות, וכל הדברים היום מבחינת הילדה, הם תנאים פיזיולוגיים ורגשיים שהיא לא מודעת להם, אבל היא צריכה את זה כדי להיכנס למצב המדיטטיבי של השינה. היא פשוט צריכה את זה, כי הרגלנו אותה. עכשיו, הדרך שבה היא תדע להירדם בלי זה, זה כשאני אקח את זה ממנה. והנה אני, מיכל דליות המחשפה. עכשיו, אין דרך אחרת, זה כמו שלוקחים מוצץ. רגע, שנייה. עכשיו, מה קורה? אתה אומר לה לא נוח לי, ולא עושה את זה, כבר כואבת לי היד, ותכף יחב לי הכתף, אני לא. שמה, אחד הדברים שאנחנו לא אומרים לילדים, וזה לא בסדר שאנחנו לא, אנחנו לא אומרים להם, אני לא רוצה יותר. אני לא רוצה להחזיק אותך לידיים, חם לי, לא נעים לי, אני מזיע, אני משתגע מהחום הזה, ומורידים את הילד הצידה. אני לא רוצה יותר דקדק אותך, לא נעים לי, אני לא אוהב את זה. אני יושב פה בשקט ואני שומר, כאילו אין לנו זכות לרצות משהו שהוא נגד הרצון של הילדים. זו טעות. זה אחד. עכשיו, מה קורה? אתה אומר שאתה לא רוצה, נגיד אתה לא עושה, אבל אשתך לא עומדת בזה. אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, אבל היא כן עושה. עכשיו, מה הילדה למדה מזה? שלמרות שאמא ואבא אמרו, אנחנו לא רוצים ולא נדקדק, לפעמים הם כן מדקדקים. עכשיו, היא לא יודעת מתי תדקדק ומתי לא. אז היא כל יום לוחצת.
נכון.
עכשיו, לכן, כשאנחנו מייצרים שינוי, אין אמצע, אין על יד זה, זה או עם זה או בלי זה. זה לא לפעמים עם זה ולפעמים בלי זה. זה כמו גבול. אם אני אומרת לילדה, אני לא מרשה שני ממתקים ביום. סתם, המצאתי. ויודעת שלפעמים כשהיא נורא בוכה, או כשהיא נורא זורקת דברים, או כשאני נורא עצבנית, או כשהתינוק על הידיים שלי, אני אומרת לה, בסדר, בסדר, קחי. זאת, אז מה יודעת? אז אין פה גבול.
כן, פה... אבל כן. לגבי כן. הדקדוגים, זה משהו שהוא פחות מטרד עבורי, כי אני יודע לשים את זה גבולות, ומדי פעם, כאילו, אנחנו כן מצליחים, כמו שאמרת, מדי פעם אם זה כן או לא, אז זה הפסיק לגמרי.
ברור.
אז לגבי, פעם אחת ניסיתי כאילו להגיד לה, היום את גדולה, כאילו, את גדולה, את כבר יכולה, את בוגרת, את יכולה להיות עם אחותך לבד בחדר, ולנסות להירדם לבד, לעצום את העיניים. היא רק שומעת את זה, היא מתחילה לפקוד.
נכון.
לא, אבא, אני רוצה שאתה תבוא, תהיה איתי בחדר, לא.
תקשיב, קודם כל, היא לא רוצה להיות גדולה. הרבה פעמים, כשאומרים לה, את גדולה, זה יוצא לרעתם, את גדולה תתאפקי, את גדולה אני לא יושב לידך, את גדולה תרחי לבד, אני מחזיק את הקטן על הידיים. להיות גדולה זה לא שווה, קודם כל. ואנחנו במיוחד עוד עושים בזה שימוש, כשזה לא שווה לילדים. הם לא רוצים. לא טוב להם להיות גדולים. אז קודם כל להפסיק להגיד את זה, את גדולה. וגם אל תדבר עליה. תגיד, אם אתה רוצה לצאת, תגיד, אני לא רוצה לשבת יותר. אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אתה וזוגתך חייבים להחליט אם אתה יותר תקיף, זה יהיה אתה כל ערב. כי אי אפשר לקלקל את זה לילדים, אי אפשר לשגע את הילדים. זה או ככה, או ככה, ולא גם וגם. במיוחד אם אני רוצה לעקור שינוי, לעקור הרגל, שאני מבינה היום שהוא הרגל לא טוב. כי זה, אתה צודק. הילדים צריכים להתחיל לרדם לבד.
וכל יום שעה איתם במיטה.
לא, זה סיוט. אני גם לא מבינה למה אתם במיטה, אני נגד שתהיו איתם במיטה. זאת, זה אחת הבעיות הכי...
או בכיסא ליד.
אז בכיסא זה סיפור. עכשיו תקשיב טוב. יש לזה תהליך, והתהליך אומר כזה. אתה בא לילדות, ואתה אומר להם מה אתה מתכוון לעשות מהיום, חד וחלק, כשאתה יודע שלא תזוז מזה ימינה או שמאלה. ואתה אומר, מהיום, אני רק יושב על הכיסא, לא מדגדק, לא מזמזם, לא עונה, לא שום דבר בנות שלי. כל הדברים האלה שאני עושה זה מקלקל. קראתי באינטרנט, דיברתי עם הרופא לילה, והרופא לילה אמר לי, שאני עושה לא טוב, אפילו שאתם רגילות ואוהבות. בגלל זה מהיום אני רק יושב, חיבוק, נשיקה, מים, פיפי. ברגע שאני סוגר את האור, אני יושב ורק שומר עליכם, לא עונה, לא מדגדק, לא מדבר, כלום, ובכיסא. עכשיו, היא תתחיל, אבל אבא, אבל אבא, אבל תעשה לי, אבל אבא, אבל אני אמרתי זה כמה פעמים ואני אומרת שוב, הדבר היחיד שאתה מוציא מהפה זה אבל אבא, אבל אבא, אבל תגיד לי, אבל אבא, ואתה עושה לה לא יושב על המיטה שלה ולא מדגדג אותה. תקשיב, זה הרגל, והיא לא מצליחה להירדם בלי זה, מסכנונת. זה אחד. עכשיו, זה ייקח לך שבוע שלם שעה עם בכי, בשבוע שאחרי 45 דקות. זה ייקח זמן. ולמה זה ייקח זמן? כי תצטרך ללמוד את ההרגל החדש. זה הכל.
ולגבי הצעד הבא לצאת מהחדר?
עם הזמן. ואז גם בהדרגה. וזה תעשה רק עוד 3 שבועות. ואז תשב, ואז תגיד, וואי, יש לי פיפי. תרוץ, לך לשירותים, סגור את הדלת, הן מקשיבות.
אני רק יוצא מאחריי.
לא, במקרה, לא, אבל אתה לא עושה את זה עכשיו, תן להם להתרגל לחדש קודם כל. תן להם להירדם אחרי 20 דקות, בוא נגיע לזה. תשמע, צריכים לחשוב, צריכים להיזהר על הדברים האלה. צריך לזכור, כמו שלימדנו אותם ללכת לקח המון זמן, ללכת לאכול בכפי לקח המון זמן, לוקח להם לכתוב שנה. גם זה ייקח להם זמן, זה לא יקרה בשבוע הבא. תן לזה להיכנס ולהיות אוטומטי, ולעבוד טוב, חכה עוד חודש, ואז תקום, תגיד, יש לי פיפי. תרוץ לשירותים, תוריד את המים ותחזור. ותחזור.
כן.
אבל או חכה שזה רבע שעה, ואז כל יום רבע שעה, מבחינתי אין בעיה שתשב שם כל יום רבע שעה. זה נחמד, זה נעים, הילדות אוהבות את זה, זה מקנה להם שקל, שבסדר. שב רבע שעה, אתה מוכן לשבת גם עד גיל 10, נכון?
בטח.
זהו. לשם זה מגיע. ולא לעשות שינויים עד שהחדש מוטמע חזק, חזק, חזק.
יש אפשרות לעוד שאלה קטנה?
יש מישהי על הקו, אני מצטערת. אבל מאירה תיקח אותך, היא תדבר איתך אולי לשבוע הבא, דבר איתה.
תודה רבה.
ואני לוקח את השיחה השנייה בינתיים. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
יש לי שאלה אולי קצת שונה בדרך כלל. אני רופאת שיניים. אני מטפלת בילדים הרבה שנים.
כן.
ואני אשמח להישאר בעילום שם כדי לשמור על הפרטיות של מטופלת ספציפית שאני רוצה להתייעץ איתך.
ברור, בטח.
ילדה בת 9 שאין לה שום ניסיון קודם בטיפולי שיניים, והיא באיזושהי חרדה, אי אפשר לדעת בדיוק מאיפה זה בא, אולי שמע משהו, אולי מאחים, אני לא יודעת, שלא מוכנה לשבת על הכיסא, ולא מוכנה לעבור טיפולים, ולא שום דבר. אז אני מבונה איתה בעצם קשר לאט לאט, ואנחנו במאמץ להימנע מרדמה כללית, ככה שזה יהיה יותר בריא, כי אני חושבת שכן ניתן להגיע איתה למשהו, כי הילדה מאוד חכמה, הילדה סך הכל כן מדברת איתי, למרות שהיא ככה מאוד בישנית, ועושה כזה סכן ולא, ומתקלת עליי, אבל לא תמיד, וככה מחייכת קצת, היא קצת כן מבינה הומור.
עד הרגע שאומרים לה לפתוח את הפה או משהו כזה?
עד הרגע שאומרים לה לשבת על הכיסא. בכלל לא מוכנה לשבת על הכיסא.
אוקיי, עכשיו. ואני מניחה שאת עובדת גם עם גז צחוק, נכון? ודברים כאלה?
כן, אבל אנחנו עוד לא שם. אוקיי. היא לא מוכנה.
אז קודם כל אני אומרת לא להעביר אותה לכיסא. הכיסא הוא זרז מאוד גדול של חרדה. אם יש אפשרות לתת לה את גז הצחוק בחדר המתנה, או על הכיסא שלך, של פינת הישיבה שלך, או על סתם כיסא אחר שתכניסי לחדר. ברגע שהיא עוברת לכיסא, משהו קורה לה. צריכים להבין, אני, יצא לי להגיד את זה כבר היום, אבל אני אומרת שוב, אנחנו הרי, ומי כמוך כרופאה יודעת, אנחנו יצורים הוליסטיים, ואנחנו מחוברים קוגניציה, רגש וגוף. זה כמו, נכון, ממש, זה כמו כשבלחץ רצים לשירותים, כאילו, את שואלת עצמך, מה בין הקוגניציה שמפעילה לחץ לרגש לזה, למערכת העיכול, אוקיי? אבל עובדה. ולכן, קודם כל הייתי נמנעת מהכיסא הזה, ומגיעה למקום שבו את יכולה באיזשהו אופן מלאכותי, שכמובן מותר לעשות, ואת כרופאה יודעת, יכולה להקל עליה, לרפות את כל השרירים שלה. לתת לה משהו בתוך הכוס או לתת לה לנשום.
כן. המשך של השאלה. אני מאזינה הרבה לתוכניות שלך, והשאלה שלי, אם כדאי לי להציע לאימא, שמאוד משתפת פעולה, מאוד רוצה לטובתה של הילדה, להציע לה ליצור איזשהו קשר של סיבה תוצאה של השיתוף פעולה. או שזה קצת לא הוגן כלפי הילדה.
פרס?
החרדה שלה היא אמיתית.
את מתכוונת לפרס או לעונש? משהו כזה?
לא ממש פרס או עונש, אלא באמפתיה, להבין שיש לה את הקושי האמיתי, אנחנו מבינים את זה, אבל לדוגמה, אם אנחנו באים 10 פעמים לטיפולים, אז אולי לא יהיה לנו זמן לעשות משהו אחר מאוד כיפי, שמזמן חיפשת זמן לקחת אותך לדון לפארק.
אני מבינה.
או לא יהיה כסף לממן לך את החוג, כי אני צריך לשלם על הרדמה כללית, כי זה מאוד מאוד יקר.
אני מבינה, והתשובה שלי יקירה זה לא. ולא בגלל המצב הנפשי של הילדה. לו זה היה התנהגותי, אבל זה לא, זה רגשי מאוד עמוק. לו זה היה התנהגותי, יכולתי לקשור בין הדברים, אבל לא. יש פה משהו שהיא לא בשליטה עליה. זה לא, נאמר, הילדה כועסת, או הילדה רוצה לנצח אותי, או הילדה עושה לי דווקא. היא נורא רוצה לשתף פעולה, והיא לא מצליחה, היא לא מצליחה. היא גם נענית לקשר איתך, היא מבינה לאן זה הולך. היא גם, אמרת לי מראש, היא גם הצורה, היא מופנמת, היא קצת הכל, את יודעת, הכל באיניביציות, הכל פנימה. לא, לא לעשות את זה, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, זה יגרום עוגמת נפש מאוד גדולה, גם לאימא וגם לילדה. זה לא יצליח.
תודה רבה. אני ממש מודה לך.
בבקשה, בבקשה.
תודה.
תודה, ותודה גם לך על האימון ועל הטלפון, תודה רבה. זהו, אתם שומעות ושומעים את המוזיקה. תם הזמן. איציק, כשאני מסתכלת ככה אל המצלמה, מה קורה? הם רואים אותי יותר טוב, אני עכשיו רואה, כי אני בדרך כלל מסתכלת על עצמי, אני צריכה להסתכל למצלמה כל הזמן. היי. אוקיי, אז אני רוצה להגיד תודה רבה למאירה פרץ, שערכה והפיקה, ותודה רבה לאיציק אהרון, תביא כיף. ותודה למיכל קדוש מאחוריי שהייתה על הדיגיטל, ולרון שהין שהנה גם על הפייסבוק לייב. ולכם, כתמיד, מדי שישי, תודה רבה על האימון, על הקשר, על הטלפונים. זהו, אולי בשבוע הבא גם תתקשרו מתבגרים, מה, אין לכם צרות עם המתבגרים? תגידו. אוקיי, דברו איתי על עבודה, דברו איתי על כל מיני דברים, על אולימפיאדה גם מעלה כל מיני סוגים של דילמות, כן לוחצים, לא לוחצים, כן לוקחים מים, משגים, כל הדברים האלה, זה דברים מעניינים. אני אדבר על זה בשבוע ובשבועיים הקרובים. שבת שלום, כל טוב, תודה שהייתם איתנו. לכם ולי יש פגישה כאן שוב, בשישי הבא. ביי.